אנחנו הגענו לפסקה י"ב וקצת נחזור על י"א כדי להיכנס פה לעניינים. אמר לו לחבר, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם יצחק ויעקב המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות והמחק אלם המדבר והמחקרם את ארץ כנען אחר אשר העבירם את הים והירדן מופתים גדולים. עד כאן יציאת מצרים, או ליתר דיוק ישראל, מה שריבונו של עולם מהווה את האומה הישראלית עד כניסתם לארץ. יש לשים לב לבלילה שבולל רבי יהודה לוי בין המופתים לבין דברים שהם בכלל לא מופתים. מוציא את ישראל מצרים באותות ומופתים, המחקרן במדבר, המנחילה מטרת כנען, זה כבר לא כל כך מופת. כלומר, יש מופתים ויש לא מופתים, והנקודה העיקרית היא הנס. הנס שלא חייב לבוא לידי ביטוי דווקא בשינוי טבע, אבל יש פה סדר של זכות אלוהית באומה הזו. זה שלב ראשון. אחר כך, שלח משה בתורתו, שוב אתם רואים פה זה לא נס, אבל זה נס. כי זה מגיע מאת השם. שלח משה בתורתו, ואחר כך כמה אלפי נביאים אחריו מזרים על תורתו. וכן, זה החלק השני. כן, אמונת ישראל ותורה, זה מה שיש כאן. והחלק השלישי, הקצה של שני הדברים הללו, של אמונת ישראל ותורה, זה העתיד. מיעדים בגמול טוב לשומרה, ועונש קשה לממרא אותה. אנחנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורה ודברים ארוכים. כבר אמרתי לכם, שאלו שלושת הנושאים במאמר ראשון. הסגולה זה עד פסקה סמך ח, אני חושב, ומי סמך ח עד קוף זין בערך התורה, ובסוף סוף המאמר הגמול, העולם הבא, תחיית המתים, גיהנום, אמונת ישראל ותורה והגאולה. אלו שלושת נושאים שנזכרים במאמר ראשון ומתומצתים בפסקה י"א, והדברים ארוכים. דיינו בזה כדי לעבור לפסקה י"ב. אמר הכוזרי, מסכים הייתי שלא ישאל יהודי מפני שידעתי עיבוד זכרה וחסרון הצפן, כי השפלות והדלות לא עזבו להם מידה טובה. והלא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו ובמי שברכה והתריפך, ודומה לסיפורים האלה אשר הם טענת כל מי שיש לו דת ובעבורה הוא רודף האמת להידמות לבורא בתדקו חוכמתו. אז זה נכון שמדברי מלך כוזר משתקפת נימה של כעס גדול ושל זלזול, ואנחנו לא נתפעל מהכעס והזלזול הזה, אלא ננסה להבין למה הוא כועס. ונכון שהוא מאוד כועס. מסכים הייתי שלא ישאל יהודי, זה חוזר לביטוי הזה, יהודי. לוקח לו די הרבה זמן להשתחרר ממנו, אבל בי"ד זה בפעם האחרונה, אחר כך אין יותר יהודי. מסכים הייתי שלא ישאל יהודי, מפני שידעתי עיבוד זכרם וחסרון הצטן. זה מה שדיברנו בפסקה י' שהיהדות הנוכחית היא פירור מעבר נפלא, אבל אין כל כך הרבה מהעבר הזה שנשאר במציאות. ידעתי עיבוד זכרם וחסרון הצטן, כי השפלות והדלות עזבו להם מידה טובה. אז הוא ממש כועס מאוד ומייחס את מה שכתוב בפסקה י' לעיבוד זכרם, כלומר ניתוק קשר עם העבר, חסון הצטן, כלומר יש פה ניוון שכלי, השפלות והדלות לעזבו להם מידה טובה. אבל מה הוא כועס? כי לא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו. זה נשמע ממש לא לעניין, כי כשאמרו לך אני מאמין בבורא העולם, מי אמר לך אני מאמין בבורא העולם? הנוצרי והישמעאלי, אמרו לך אני בורא העולם, אז רצית קריאת ים סוף. כשאמרו לך יש קריאת ים סוף, לך ליהודי ואומר לך קריאת ים סוף, אתה אומר למה אתה אומר לי בורא עולם? זה נשמע מגוחך הדבר הזה. המלך, אני חוזר אותם, השאלה אם המלך זה יריב קל, כלומר הוא נורא מתרגז אבל הקשות שלו סתם שטויות, ואז יהיה לך קל לענות, זה טוב. אבל אז יש בעיה, כי אם המלך יריב קל אז אולי גם הוא לא היה כל כך רציני ביחס לנוצרי ולמוסלמי ולפילוסוף. לא, המלך הזה הוא אדם גדול מאוד. הטיפוס של הגר המושלם, גם הוא מלך, אדם שרגיל להניג מדינות, ומילא הקושיות שלו צריכות להיות ציניות מאוד, עמוקות מאוד. אז זה ממש לא לעניין. הוא הלך לנוצרים למוסלמים, אמרו לה אנחנו מאמינים בבורא העולם, והוא שואל מה ההוכחה. ההוכחה היא מה שכתוב בתורה ובספר, תראו, לא נעים להגיד, אבל תסתכלו בצד ימינה עמוד קודם, אמר החכם, ולא ספר תורתנו מלא בדברי משה ובני ישראל, ואין מתחיל מה שעשה לפרעה שבקע את הים והציל את בחיריו, טיבה את אשר קצף להם, הוריד להם המן והסלב 40 שנה, דיבר משה באזני מן השמש וכו' וכו' וכו'. עכשיו למעלה, בראש העמוד, אמר הכוזרי, אני רואה שצריך לשאול את היהודים. שאל את היהודים, אמרו לו בדיוק מה שאמר ישמעאלי, חטף עצבים. זה מגוחך הדבר הזה, זה מצחיק, זה לא רציני. אלא אם כן, זו השיטה היהודית הידועה, שאתה עושה צחוק מהמוסלמי, מהפילוסוף ומהנוצרי, לא דורש דין וחשבון, ואחר כך כשהוא מגיע ליהודי אז הוא שואל שאלות מצחיקות שקל מאוד לענות עליהן, ואז הוכחת שאתה ענק. אני אומר את זה כי יש לי הרגשה ולמעלה מהרגשה שכשלומדים את הכוזרי כך מתייחסים למלך. כשלומדים את המלך לא ברצינות, אז גם את החבר אחר כך לומדים לא ברצינות. כי בעצם אנחנו כבר יודעים את הכוזרי, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, אנחנו כבר יודעים מראש מה כתוב שם. רק שהמלך לא יפריע. מדי פעם הוא מפריע לנו. להבין, יש לו כל מיני קושיות משונות. אנחנו לא ניתן לו להפריע. נעבור הלאה. ודבר זה נקנה בריבוי המילים ובתנועות הידיים. ו... ככה קונסים את המפה, כלומר מזיזים קצת את הידיים לנס את המפה, אתם יודעים מה זה? זה בניווטים, אמרתי לכם כבר פעם, קונסים את המפה ואז אתה מגיע לאן שרצית. לא ככה דבר רבותיי, מלך כוזר אדם גדול מאוד, כידוע לכם הוא חלם חלום, ובחלום נאמר לו על ידי מלאך כוונתך רצויה ומעשיך אינו רצוי, אחר כך חלם אותו עוד פעם את החלום הזה. אחר כך מתברר בכלל שעוד לפני החלום הוא היה תרוד מאוד בשתות הללו. כמה מלאכים אתם מכירים שזה מה שמטריד אותם? בסוף הוא התגייר. מאמר שני אתם זוכרים? אבל גם שם הוא חלם חלום. והחלום, בחלום נאמר לו ללכת לערב ארסן, אל המערה שבה יש שופטים אנשים בני ישראל. זה אדם לא נורמלי, לא רגיל. חבל שידרדר לגור בארץ הכוזרים, שהיא באזור ארמניה, לאיזה שום מקום באמצע הכלום. אדם גדול מאוד, אבל בזמנו כנראה היה, כמו שקראנו בספר של יוסף, במכתב של יוסף, רבי חזאי בן שפרות ביקש מהנין שלו את סוד הגאולה. אנשים רציניים מאוד. אז איך אדם רציני כזה עושה צחוק? אמרו לו, לך לבני ישראל, שם תשמע ניצל מצרים והוכחות, על ההחשמה, התרגל. זה לא לעניין. דבר שני, אני חוזר עוד פעם, ולא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו. הלאה, ובמי שברכה והטריפך, מה זה מי שברכה והטריפך? שבורא אותך וזן אותך. אז מלך כוזר נותן שתי אופציות. האחת, תגיד שאתה מאמין במי שברא את כל העולם כולו ומנהיג אותו, וגם תגיד שאתה מאמין במי שבורא אותך, לא זאת אומרת ברא אותי, אז אני נולדתי מאמא. טוב, מקיים אותנו, מחוקק את חוק הטבע, בורא אותך ברכה ויצריפך. מה זה יצריפך? זה שמוריד את הגשם. זה כן טוב? רק להגיד שהוא קרא את הים זה לא טוב? זה ברור, רבותיי, פה לומדים אחד הראשון, זה כמו ללמוד רמב"ן על שבת. זה ברור, המלך הזה מדבר לא לעניין, הוא אומר, אתה תגיד שאתה מאמין למי שברא את העולם, או זה שמוריד לך גשם, ומוריד לך גשם. רק קריאת ים סוף לא, לא, לא קביל, מוריד גשם זה כן טוב, וקריאת הים זה לא טוב. אלו שתי חושת עצומות. על פניו נראה שהמלך בא ליהודי, לחבר, הוא ידע בדיוק למה הוא בא, קיבל את התשובה שהוא ציפה לה וחוטף עצבים. אנחנו רגילים שזה ככה, אבל לא ציפינו מאדם רציני כמו המלך לכך. דבר שני, הוא לא מתנגד עקרונית לזה שתשתמש בדברים נמוכים, הוא מוכן שתגיד אני מאמין בהשם שמוריד גשם, כלומר יטריף לך. נו, אז לקרוא את יום סוף יותר מוריד גשם. מותי פסקה י' ב' של ספר הכוזרי מאמר ראשון, היא פסקה מהיותר יסודיות בהבנת מושג האמונה אצל אומות העולם. התבאר בהקדים, אבל פה חייבים הקדמה קצרה. הפסקה הזאת י' ב' היא נפלאה, אפלה ואפל, ממש נפלאה. הבעיה שעומד בה האדם בעומדו מול אלוהיו, הבעיה הגדולה היא ממה נפשך? אם האלוהים הוא רם וניסה שלם בתחית השלמות, וזה הלא הדבר המבוקש מהאלוה שיהיה שלם בלא שום נטייה גשמית, אם אכן האלוה הוא שלם בתחית השלמות, הוא רחוק, רחוק מאיתנו. המרחק הזה גורם לחוסר קשר. חוסר קשר גורם לחוסר מסוגלות לעבוד את האלוה הזה. יש בו איזושהי תלישות, כיוון שזאת הוויה שונה ורחוקה מן האדם העובד את אלוהיו. ומאידך גיסא, אם האלוהים קרוב לאדם ומחזיק ביד ימינו ובעצתו מנחהו והוא תמיד עמנו, אז מחד גיסא קרוב השם, אבל אם קרוב אז הוא פחות אלוה, פחות שלם. זו הבעיה הגדולה. היה מקום כבודו של האלוה. אם הוא בארץ אז זה פוגם בשלמות השמימית שלו, ואם הוא בשמיים זה פוגם בעולם הרגע שלנו שמבקש קרבה אל האלוה. מהו הפתרון של האדם הגוי? בסופו של דבר כולם פתרו את הפתרון באותו אופי, וזה יפה מאוד, באמת יפה ומרשים מאוד. הפתרון הוא כך, אתה צריך להאמין. כרגע אנחנו לא מדברים על ההוכחות, ההוכחות זה סוגיה אחרת, אנחנו מדברים על מושג האמונה. אתה צריך להאמין באלוה גדול מאוד, ענק שאין כמוהו. הדבר שבטא את גדולתו של הבורא הוא זה שהוא מחוקק את חוק הטבע. כלומר, תנסו לחשוב על זה שאתם נמצאים בזמן בריאת העולם, אין עולם, ואתם מסתכלים על זה מהצד. טוב, אם אין עולם גם אין צד, אז אי אפשר להסתכל מהצד. טוב, תחשבו שאין צד ואתם בכל זאת מסתכלים לא מהצד. טוב, אבל אי אפשר להסתכל אם אין עולם. טוב, בלי להסתכל, אבל אין אתם, בלי להיות אתם. טוב, אז אבל תחשבו שאתם חיים במצב שבו אין חוק הטבע, גם האין הוא איננו. זאת אומרת, האין זה חלק מחוק הטבע, כלומר זה מקום פנוי, אין מקום ואין מקום פנוי. תחשבו על זה, זה דבר נפלא, הלוואי והיינו זוכים. אתה נמצא במקום שאין בו חוק טבע, אתה חלק מהאין חוק טבע. טוב, זה בעיה, אתה כבר לא אתה, אבל לו יצויה שאין חוק טבע, ואתה חלק מהאין חוק טבע, והנה יש טבע. זו יצירה בלתי הגיונית ובלתי נתפסת. אנחנו יכולים להבין שאפשר להזיז הר ממקום למקום. יש מקום אחד, מקום שני, הר יזוז ממקום למקום. טוב, אפשר גם למלות מקומות שאינה. כבר מקרה מקומות פנויים. יש מקום פנוי, יש מקום מלא, אבל אפשר להפוך אין מקום. מה זה אין מקום? אז צריך לחשוב על כך שהמושג חוק הטבע הוא בכלל לא קיים. והנה ריבונו של עולם מהווה, מחוקק את החוק הזה. זו יכולת אינסופית שרק האלוה יכול לעשותה. טוב, גם להרים בניין, נגיד האמפייר סטייט בילדינג, גם רק האלוה יכול להרים אותו. טוב, אולי יוכלו הרבה מאוד אנשים ביחד להרים. טוב, אז להרים אותו באופן שהוא יעמוד באוויר, זה גם רק האלוה יכול לעשות. טוב, צריך להיות אדם מוגבל קצת בשביל זה. כלומר, יש אדם שאומר, הטבע היה תמיד קיים, האלוהים ירים את האמפייר סטייט בילדינג באוויר בלי תמיכה. ענק. אבל אדם רציני אומר, לא היה בכלל דבר כזה שקרה טבע, האלוהים יצר את הטבע. אני חושב, זה לא שלב ההוכחות, אלא שלב האמונה. מהו האלוה? מה זאת אומרת, מה זה האלוה? האלוה לקח הר והרים אותו בלי עזרת ידיים, הרים אותו ממקום למקום. הוא עשה את ההר בכלל. נכון? אם אדם יגיד, של מי הוא האלוה? מה זאת אומרת מי הוא האלוה? האלוה זה שמזיז את ההרים כל הזמן. אתה עושה צחוק? את המושג חוק טבע הוא ברא. מהו הגדר של האלוה? המחוקק, הבורא. לא מצד ההוכחה, אני אומר. הנושא הוא לא הוכחה. אדם חושב על אלוהיו, מהו הציור? כשאתה רוצה לראות את כל יכולתו האלוהית, אז מה אתה אומר? שהוא הפך את העין ליש. עין, לא במובן שאתה מכיר עין, כלומר, בית ריק. עין שאין בו שום יש, כולל מה שאתה קורא עין. אין כלום. והנה יש. הדבר מבהיל, היכולת, אני מקווה שאתם יודעים שיותר קל לקרוא את ים סוף לשניים, מאשר לברוא את ים סוף. טוב, את העולם כולו. עכשיו, אם זה ככה שהאלוה הוא המחוקק, הוא המהווה את עצם הטבע, יש מאין, שזה באמת יכולת אדירה, פה באמת התעוררת השאלה, איך אפשר להתקשר למקור אדיר כזה? נוצר מרחק נורא. אתה אומר שהאלוה היה לפני שהיה הכל, בטרם כל יציר נברא, אבל לפני שהיה הכל, אתה לא יכול לתפוס מה זאת היה לפני שהיה, לא היה כלום לפני שהיה הכל, אפילו לא היה את הלא היה. נכון, כשאתה אומר לא היה, אתה מתאר לך משהו שישנו והוא איננו, אבל גם לא היה, לא היה, ליתר דיוק. גם לא היה, כן, לא היה. וגם להגיד לא היה, לא היה, זה גם לא אומר כלום, כי אתה אומר לא היה, אתה לא היה, אתה מסביר לא בלא שאתה מכיר. כלומר, אולי להגיד שכן היה, לא היה. אז זה טוב, היה, אתה לא היה, טוב, גם זה. כן ולא היה, לא היה. לא, כן ולא היה ולא היה, לא. כן ולא היה. אי אפשר לגמור, כי אתה מתאר, מנסה לתאר בעולם מושגים שלך, עולם מושגים אחרי שאתה בכלל לא מכיר אותו. והאלוה כן, מה היה איתו? הוא היה שם. דבר מפוחו, היה שם. אז ההוא שהיה בטרם כל יציר נברא, הוא האלוהים שלי. לא נתפס הדבר הזה. המרחק הוא רב מכדי שאדם יוכל להרגיש קשר ושייכות. מה קורה? מה קורה? האלוה הזה, ושוב, אני לא מדבר על שלב ההוכחה, אני מדבר על היחס שאדם מפתח כלפי אלוהיו, או יותר נכון, ההגדרה שהוא מגדיר אותו. ההגדרה והיחס, זה אלו שני החלקים. איך מוכרים את זה? זה שאלה אחרת. מה קורה? קורה דבר נפלא. שהאלוה הזה, שברא את העולם מאין וחוקק את חוק המציאות, הוא דואג להוריד לך גשם. הוא מתייחס אליך, הוא טרוד בך, הוא דורג להאכיל אותך ולהשקות אותך וגם לבוא אותך, כי אתה היית טיפה בימי אישה ובהשגחה מופלאה זה הפך להיות תינוק. הייתי אומר שיש פה שתי סוגיות. סוגיה אחת, מה, כדי לעבוד את השם צריך לצרף שני דברים: אחד, הגדרת האלוהות, והשנייה, היחס של האלוהות הזו אליי. ההגדרה היא בלי שום יחס, אני מעבר לכל יחס, גודל בלתי ניתן לתיאור, אלוהה שבורא את העולם, לברוא את העולם לאו מילת הזאת רטאי, לאו מילת הנתבסתי, אי אפשר לתפוס דבר כזה, רק האלוהה יכול לברוא את העולם. ומדרך גיסה, הנה האלוהות הזו שהיא בלתי נתבסת, הנה האלוהים הזה יש לו יחס אליי, יש לו קשר אליי. איך זה קורה? אין לי מושג, אבל זה קורה כי הוא מי שבראך והתריפך. עכשיו רבותיי, בואו תראו את זה במילים של מלך כוזר, זה נפלא מה שהוא אומר. והלא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו. בורא העולם יש מאין, ומסדרו ומנהיגו, מחוקק החוקים, זה דבר שהוא לא בתפיסת אנוש כלל, רק בורא לעשות את זה. רגע, רק רגע. ובמי שברכה והטריפך, זה כבר לא בורא העולם אלא הבורא שלך, זה היחס אליך, ומתוך כך אתה מרגיש שייכות וקשר. שימו לב, והדומה לסיפורים האלה אשר נתנת כל מי שיש לו דת, בזה שווה עובד עבודה זרה, הנוצרי והישמעאלי, לא הפילוסוף, נכון? הפילוסוף הוא לא בעסק הזה, כי אצל הפילוסוף אין ברכה והטריפך, גם אין בורא העולם וסדור המנהיגו. כל מי שיש לו דת ובעבורו רודף האמת להידמות לבורא את כל חכמתו, כל מי שיש לו דת, דיינו לא הפילוסוף, חייב להיות ארכב ויצרי הרכשי. האחד, הגודל האלוהי, שאם אתה רוצה לעמוד על אלפי המדריה יותר עליונה, בריאת העולם וחיקוק חוק הטבע. דבר שני, היחס עם הגודל האלוהי הזה, הנה האלוה מטריפנו ומאכילנו, הוא מתייחס אלינו, ומתוך כך אנחנו מרגישים קרובים אליו וקשורים אליו ורוצים להידמות לו. אבל למי רוצים להידמות? לא למאכילנו מטריפנו, זה רק ביטוי צינור של קשר, מתוך כך אתה נחשף אל הגודל האלוהי של בריאת העולם. אלו שני הרבדים, ההגדרה שהיא אינסופית מוחלטת ובכל זאת יש קשר. איך זה קורה? שאלה, כל דת תגדיר את זה לפני עצמה, את האיך, זה לא חשוב. אני עכשיו מדבר מבחינה שכלית נפשית, מהו היחס שאתה מפתח כלפי אלוהיו. עכשיו תראו מה קרה עם היהודי, מה קרה עם היהודי. היהודי שאלו אותו על אמונתו, שאלו את היהודי על אמונתו, אני במה אתה מאמין? אז מה הוא אמר? אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב, אני מאמין באלוה שעשה מה שעשה לאבותיי, זו ההגדרה היחידה שהוא הביא. מה יוצא? לכאורה בהגדרה הזאת קולים שני דברים, כי אתה אומר שהאלוהים הכיל את בני ישראל במדבר 40 שנה. ראית פעם אדם יכול, יש לו אוכל 40 שנה? הוא קרא את הים, זה אלוהים. אז הוא קרא את הים, עוד לפני שהוא קרא אותו הוא ברא אותו, הוא לא רק ברא אותו לבד, הוא ברא את כל הימים והנחלים והיבשה ביחד, זה מוח מגוון. זה אחד, יש לו איזו הגבלה של תפיסה, אומרים לו תגיד מה עם האלוהים? אתה יודע מה זה אלוהים? אתמול היה ים סוסף, תפתח היום. ומי עשה את ים סוס? רגע, היה תמיד רק האלוהים פתח אותו, אין כמו האלוהים, הוא בא לבית פה. אבל מי ברא את העולם? לא, לא יכול להגיע כזה רחוק, זה רחוק, זה מוח יהודי מנובן, נתקע באיזשהו מקום, פתח את ים סוף, זה האלוהים. אני שואל אותך, תגיד מהו גודלו של האלוהים? האלוהים הזה הוא כל יכול, אין כמו, שים 60 ריבוע איש 40 שנה במדבר, הוא מפרנס אותם. לא זה מפרנס אותם, זה כלום, לפרנס אותם זה דבר שגם אדם יכול לעשות. תגיד, אי אפשר לפתוח את ים סוף? גם זה אדם הרי יפתח את ים סוף, באמצעים פחות משוכלים, וככה יותר דבר, אז לא יפתחו את ים סוף. מה, אי אפשר? יבנו סכר משני צדי הים, אז לא יפתחו את ים סוף. האלוהים הזה זה יותר מהר. מה יוצא? שהאלוהים נתפס במושגים אנושיים, אך כבר עושה את זה חזק יותר, מהר יותר, מתמיד יותר, אלגנטי יותר. בסופו של דבר, נתפס מושגים אנושיים. הגדרת האלוה היא, אין כמו, הכי חזק שיש, הכי גדול, הכי, הכי, הכי. אבל כשאתה בא להגיד הכי, אתה רוצה לתפוס את המושגים שלך, מה שאתה מכיר, מתוך העולם, אתה שופט את האלוהים, כאשר האלוהים צריך לשפט לפני העולם. מאידך גיסא, כשאתה מחפש קשר עם האלוהים, וצריך קשר עם האלוהים, בלי קשר עם האלוהים אין עבודה. אתה אומר, סבא שלי הכיר אותו. מה זאת אומרת? אני יש לי קשר הדוק איתו. סבא שלי כבר הכיר אותו, פתח לו את הים. יש לך משהו, אתה יש לך איזה משהו איתו? לא. פתח את הים לסבא שלי. זה טירוף הדבר הזה. זה שיגעון שקשה לתאר. מה רצה? למה כולם אמרו את ים סוף? דווקא הנוצרי המוסלמי היו בסדר. כשהם הגדירו את האלוהים, הם הגדירו את הבורא המשגיח. שאלו אותם מה ההוכחה, אז הם אמרו הניסים, מה שקראו לעם ישראל, כתוב בספר התורה, הגדרת האלוה, הבורא היינו המחוקק, יוצר הטבע, ואף על פי כן משגיח עלינו. ההוכחה, מה שקרה לאבותינו. אבל פה אתה מגדיר את האמונה כך. זה ניוון יהודי מצופה. בדיוק המלך הזה, באמת הוא ענק, המלך הזה. כלומר, הוא ידע שאתה הולך למוזיאון על שם אברהם אבינו. כלומר, זה נקרא לדבר עם החבר, ששם נשתיירו שרידים מאובנים. כל מה שאנחנו אומרים, לא יודע, הוא חשב עלינו. שם נשתיירו שרידים מאובנים מתקופות יפות. אבל היהודי התלמודי לא התפתח כבר למעלה מ-2000 שנה, הוא בלתי מפותח מאז ש התקופה היא לא ברורה, אבל נראה לי שאנשי הקדמה והחופש נוהגים נאמר שזה מאז שהכהנים הפנאטים הדתיים החשמונאים, זאת אומרת הם היו נגד כל קדמה ועם המתייבנים והשתלטו על בית המקדש, ומאז המלכות התנבנה בערך שם. נראה ששם העסק מסתיים, ואולי ייתכן שזה בכלל היה בסוף בית ראשון. אני חוזר אותו מתמצית, זה דבר, המלך הזה אדם עמוק מאוד. הגדרת תפיסת האלוהים של האדם היא ברורה לו. האלוהים זה הכל יכול במובן המוחלט. כל יכול, זה יכול להפוך עין בלתי נתפס לנו ליש. זה אלוהיך. אבל פי כן הוא מתייחס אליך. לכן, הוא ברא את העולם, אבל הוא גם מטריפך לכם חוכה. הבעיה, שהדבר הזה הוא הגדרה שמעולם לא הוכחה, לכאורה. צריך להוכיח אותה. יש הוכחה, קריאת ים סוף, 40 שנה במדבר. את הדברים האלה יכול לעשות, רק מי שברא את העולם. אתה מגיע ליהודי, זה פשוט קלאסי, זה קלאסי הדבר הזה. ההוכחה הפכה לאמונה, והאמונה כבר לא קיימת. זה יופי, קלאסי. כבר אמרו לו כל הזמן ים סוף, אז הוא הפך את זה לאמונה. זה איבון מחשבתי מהזן היותר גרוע שיכול להתפתח רק אצל מי שכל הזמן מתעסק בסיר. כן, כל הזמן יש לו עניינים פה בתוך הסיר, בשר, חלב. לא רוצה לחזור למסכת שבת כדי לא לייאש אתכם, אבל גם שם באמת, איך הם הגיעו מאותה אדם אומלל מהחילזון לנטילת נשמה על אדם, אדם עונש כל זה, זה לא נתפס. כל החיים היו מאוד פשוטים, לא תעשה כל מלאכה, הכל היה מאוד מאוד אידיאלי. שבת והי נפש ששת ימים עשה השם, אתה מגיע מהקדוש ברוך הוא, מה היו לו שם למתת אבות מלאכות? ממה הוא נפש ביום השפיע? היו לו למתת? לא היה למתת, הכל היה נפלא, אידאי כזה. אפילו החמורים שופטים. מה שבטוח הם עושה את שבת, מה עשה הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יודע. יש לך איזה למתת, קיבלת חום מעל למתת אבות מלאכות האלה. עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, יצא לך נשמה. כפשוטו, זה שרפת נשמה בגוף הים, אתה כבר לא יודע איפה הנשום פה בשבת. ודווקא לכל הדברים שתית, שלא יהיו שבת, יום מנוחה, מוקדש ללימוד. איפה חובת לימוד בשבת? אין חובת לימוד תורה בשבת, יותר מביום השבוע, כידוע. מוקדש ממש למנוחה, גם זה אין חובה לנוח בשבת. לא לעמוד, גם זה אין. כל הדברים החשובים נעלמו. כל הדברים הבלתי מצופים, פתאום יחסו פנימה, הפכו להיות מיסודי הדת. אנשים כאלה, זה ברור שכשאומרים להם, או חוזרים להם, הרבה פעמים אומרים להם, ים סוף, 40 שנה, ארץ ישראל, זה נקרא להאמין. טוב. זו קושיה עצומה, רבותיי. יש לכם תירוץ לקושיה הזו? קושיה יוצאת מן הכלל. האמת היא שיות ואני מחזיק שזה כמו שיהיו גמרה. לכן אני באמת אמונה כמו גמרה בעוונותיי. באמת. דק במילים. הייתי צריך לשחרר אתכם עכשיו. אתה יכול לחשוב על זה. טוב, אבל להיות אין ציפייה שהם מכינים. אז, אבל צריך סבלנות, רבותיי. צריך סבלנות. ומי שהשאלה הזאת לא מציקה לו, אז ידעתי איבוד זכרו וחסרון עצתו. קושיה נפלאה. י"ג. אמר החבר, זה שאתה אומר ידעת הקשית המנהגית מביא אליה עיון, נכנסים בספקות רבות. אם תשאל הפילוסופים עליה, אינך מוצא אותם מסכימים על מעשה אחד ולא על דעת אחת, לפני שהם טענות. יש מהם מה שהם יכולים להעמיד מופת, ומהם מה שיספיקו בה, ומהם מה שלא יספיקו בה, כל שכן יעמידו בה מופת. ואותה התעכבו בבקשה אחרי פירוש המילות. אמר החבר, עד כאן מובן. זה שאתה אומר, זה גם מובן. ידעת הקשית, מה זה דעת הקשית? שכלית. מה זה המנהגית? מה זה הדעת ההיקשית? המנהגית? מה הכוונה שכלית שנוהגים להשתמש בה? אומר בגרסת הרב קפח כתוב ככה, פרי ההיגיון המדיני. המנהגי כאן הפרי ההיגיון המדיני. דת הקשית שגם עוסקת בתיקון העולם שכלית, אבל מתעניינת גם בתיקון המדינות. זה המנהגי. צריך גם לחשוב על איך אנשים יחיו. הדת הקשית המנהגית, מאיפה היא באה? מביא אליה עיון. והיא נובעת מהשכל. נכנסים בה ספקות רבות. כל דבר שכלי יש לו הרבה ספקות. אם תשאל הפילוסופים עליה, רגע, פילוסופים, תזכירו לי, זה נצרות? לא. זה איסלאם? גם לא. יהדות כבר אמרנו שלו. אז מה זה? בדל חדת. פילוסופים, יש פה פילוסופים פתאום הגיעו. אם תשאל הפילוסופים עליה, אינך מוצא אותם מסכים על מעשה אחד ועל דת. כלומר, דת שכלית, מנהגית, כלומר דת שהיא משלבת שכל בתיקון העולם, היא באה לסדר את חיי הבריאות, אז הפילוסופים לא יסכימו על מעשה אחד ועל דת אחד, מפני שהם טענות. מה זה טענות? טענות, הכוונה קושיות. הטענות והתשובות להגנת הדת המושפלת. הטענות זה מה שאנחנו מקשים, וקושיות, הכוונה, יש קשיים. ועל הטענות האלה, יש מהם מה שהם יכולים להעמיד מופת. מה פירוש המילה מופת? הוכחה שכלית ברורה. ומהם מה שיספיקו בה. מה זה יספיקו בה? אבל לא חד משמעית. בסדר? מופת זה 100% וציון מספיק זה 90%. בסדר? יספיקו בה, הכוונה די סיפוקו, אם כי לא חד משמעי, ומהם אשר לא יספיקו בה. כלומר, הכוונה אפילו זה לא מספק, אלא רק עומדנה או משהו כזה, כל שכן שיעמידו בה מופת. אתם הבנתם בו את הבליל של המילים? רק שנייה, אני אומנם זה היה לא די מזמן, פסקה י' ב', עד כמה שאני זוכר, בפסקה י' ב', הקושיה הייתה כל מי שיש לו דעת, כלומר, דווקא לא פילוסוף, כן? כל מי שיש לו דעת, הדעת שלו מורכבת מזה שיש אלוהים שברא את העולם וגם מאכיל אותך. התשובה זה הפילוס. זה ממשיך. הסיפור פה... זה לא יודע מה שקרה פה. אתם... כמה פעמים קראתם את זה? קוראים את זה, אבל זה הולך טוב עם הידיים. אין פה מילות קישור. זה ברור. בואו נחזור עכשיו. סליחה. אני רוצה לחזור אתכם עוד פעם. מלך כוזר, בעקבות זה שכולם אמרו לו, היהודים יש להם מידע קריטי בנושא אמונה. פנה אל היהודים. מהו המידע הקריטי? כל מיני דברים מעניינים לגבי ים סוף והלאה. המידע נאמר לו, חטף עצבים. מדוע חטף עצבים? כי זו הייתה הגדרת האמונה. הגדרת האמונה צריכה להיות חוויה שלך, לא של סבא שלך, עם כל הכבוד הסבא, ואלוהים כל יכול. מה שקרה בים סוף זה אלוהים, בסדר, לא הכי שיש, בדי בינוני, בסך הכל קרא את הים, לא ברא אותו, וחוויות של מישהו אחר. זה לא אמונה. אמונה בנויה מאלוהים אין סופי בורא עולם, ומתייחס אליך. אמרו לו, זה של הפילוסוף. זה מערכון הדבר הזה פה, כבר יש פה איזה רצף, אבל הפעם תראו כבר חשדני, אמר הכוזרי, רואה אני דבריך היהודי טוב מפסיכתו, ואני רוצה אתה שעושים את הברימה. הוא נשאר יהודי, פעם אחרונה. נשאר יהודי, יש פה משהו. אני חייב לתאר לכם דמות של אחד מגדולי הרבנים בישיבה, בשביל להבין את הדבר הזה. אתה שואל איזה מישהו שאלה, רב גדול, אתה שואל את זה שאלה. פתאום עונה לך משהו, אתה מחזיק לו מה. מה בדיוק הוא אומר? אתה שאלת אותו על א', אני מורדת פה עכשיו תשובה. מכניס לך איזה בומבה. אתה יודע שזה דבר, זה אמור להיות תשובה למשהו, אבל זה נראה שזה בכלל לא דיבר אתך על זה שדיברת. טוב, נראה אולי אפשר לדבר, נראה. יש משהו ציני כבר, מבינים עברית. פתאום אתה מקבל עם משהו אחר. יצא לכם פעם? אני לא הייתי בשיעורים של הרב הזה, כמעט ולא, אולי 10 שיעורים. אבל החברות שלי אומרת, למדתי את כל התורה על רגל אחת הרב עוד ברזינה. את כל התורה על רגל אחת בעשרה שיעורים הללו, אבל זו אני זוכר, זו השאלה של התשובה. מה הוא עשה? זה השאלה, לא נגיע משם, משהו אחר. אז אתה לא חושב שהוא מסובב, זה אדם רציני, אבל הוא אמר אותך. אתה בסך הכל שאלת איזה משהו קטן, פתאום. הגיע ממקום בלתי צפוי. תראו, מה כתוב בפסקה י"ג? אבל זה דורש מחשבה. מה שכתוב בפסקה י"ג זה אמירה לא יודע איך לומר את זה, זה משהו מדהים. הוא אמר לו, אומר לו החבר, אין בכלל דתיים, יש רק פילוסופים בעולם. אין דתיים. העולם מלא פילוסופים. מה זה פילוסוף? הפילוסוף זה אחד שבכוח עיונו רוצה לקבוע את המציאות. זה מה שכתוב פה. פילוסוף זה ככה. הוא עומד במקום היחידי היציב בעולם. זה המקום היחידי שלא זז. כדור הארץ כידוע או במקום. זה מהפורסמות שאין צריכות ראייה. מי אמר שעומד במקום? עומד במקום. זאת אומרת, זה לא צריך ניסוי בשביל דבר שהוא פשוט עומד. עומד. עכשיו עומד. מה השאלה? עומד. לא זז. האחרים זזים. כולם זזים. חוץ מאיתנו. רק אנחנו עומדים. לא נעים. אבל מצד שני, הם לא כך מתעניינים בנו. אנחנו כנראה לא כך רואים לעניין. אלה שזזים. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שהיחידי שרואה את כל הספקטרום זה אני. זאת אומרת, האדם שעומד, מסתכל על כל העולם, כולם מסתובבים, הוא היחידי שעומד, והוא רואה את כל התמונה. זה לא בגלל גודלו, אבל אחרי הכל הוא רואה את כל התמונה. יש לו מה לומר, הוא רוצה לחשוב על העניין הזה ולומר משהו. הניסיון מוכיח שמספר הפתרונות יהיה כמספר האנשים. זאת אומרת, הניסיון לקבוע בשכל את המציאות זה דבר שהוא לא כל כך מוצלח. לפעמים אתה מצליח להביא הוכחה חד משמעית, אבל לא תמיד. לפעמים יש לך הוכחה מספקת, ולפעמים אפילו פחות מזה. הרמב"ם אומר, מורה נבוכים, הרמב"ם מאוד העריך את אריסטו. אומרים מאוד נבוכים שאריסטו בדרך כלל מדבר קצר, אבל כשהוא הגיע לדבר על נושא הקדמות, והיינו האם העולם קדמון או נברא, הוא פתאום נותן דרשה ארוכה, מעריך, מעריך, מעריך. מה הוא מעריך? כל דוכתה שצריכה ראייה מעיתינה לראיות מדוכתים סגין. מעריך, אריסטו. זה היה רמה מטעם. מעיין טוב, אריסטו, אתה רואה שהנושא הזה של הקדמות לא היה פשיט עלו. זה שהעולם קדמון לא היה פשיט. צריך להביא הרבה ראיות. הוא לא מדבר סתם, הוא קצר. כלומר, השכל האנושי לא תמיד הוא נותן תשובות. זה מה שאומר רבי יהודה לוי. גם הנצרות היא פילוסופיה, גם האסלאם הוא פילוסופיה, כולם פילוסופיה. מדוע? כי עכשיו אני אומר מה שהמלך לא נאמר לו, ואני משלים פה את התמונה וזה מה שיאמר אחרי זה. כי עצם הגישה הזאת שאומרת אני מפתח יחסים כלפי האלוה, ואני אומר שהאלוה מצד אחד הוא כל יכול, מצד שני הוא קשור אליי, זו פילוסופיה. טוב, מה אני אעשה? לא יודע מה תעשה. אני כבר אומר לך, אין בין זה לבין הפילוסופיה הבדל מהותי, כי התפיסה וההתבוננות של האדם היא המגדירה מי הוא האלוה ומה יחסו אליי. זו אמירה חזקה מאוד שצריך אמונה שהיא איכותית שונה. לא האדם בורא לו אלוהים או לא בורא לו פילוסוף, אלא מה? אז מה נעשה? אתה שולל מהאדם את יכולת השיפוט אם אתה אומר שלא הוא קובע. לא נאמר כרגע, ומה שכן נאמר זה קושיה עצומה. כל הדתות פילוסופיות, נפלא אפלא ופלא הדבר. רבותיי, עכשיו אני, היות והרב ציודה מלמדנו שבספר הכוזרי צריכים ללמוד גם מהסגנון ולא רק מהתוכן, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם ככה. היה בא מלך כוזר אליכם, היה אומר אני רוצה ללמוד יהדות, שמעתי שיש לכם כמה סודות, רוצה ללמוד יהדות, מה דתכם? אז היינו אומרים לו, שמע, כל הדתות פילוסופיה. הוא אומר, זה מעניין, אולי אני אתחיל ללמוד. כלומר, היינו מתחילים אולי פסקת ג' ולא כל מה שאתה מכיר עד היום פילוסופיה, אנחנו זה משהו אחר. ככה לא היינו מרגיזים אותו. אבל בכל מקרה, אתה אמרת לו את י' א', לא יודע מתי תסביר לו את הדבר הזה. יותר טוב במקום להציג את עצמך כמו מטורף. תראו מה קרה פה. אבל בסופו של דבר הוא אמר לו, אני האלוהים שלי זה ההוא של הסבא, של פתח את הים, ואחרים פילוסופיה. זה בית, הוא אמר. במקום זה, לא יגיד לו את כל הסיפור הזה עם פסקי י' א'. לנו לא יהיה מה להגיד אחר כך בכוזרי, אנחנו מאמינים וכל זה, בעיה. אבל טוב, נתדר בלי זה, למען האמת. הוא יגיד לו, בא מלך כזה, אומר, תשמע, כל מה שאתה מכיר עד היום, פילוסופיה. זה דיון יותר טוב. תראה אינטליגנטי, הוא יהיה פתוח אליך. וכאן ראיה שאסור לדבר על ביטחון בתור פתיחה לשיחה אינטלקטואלית רוחנית. זה ברור? כן? זה ברור? אתה נפגש עם אדם, אתה לא מנגב את החומוס. זאת אומרת, המצב הרוחני לעם ישראל ירוד מאוד. אנחנו נתקל. לא נפלא מושקתית, הכל יהיה נפח. אתה לומד את האמונה, אז יגיד לך, תשמע, היית נראה לי אדם אינטליגנטי עד שפתחת את הפה, מה גם אתה? אז תגיד לו, זה שאתה אומר ידעת היקשית, תביא אליה היגיון. הנה, אתה צריך את אמיתי עם עצמך, אתה צריך לומר לו את האמת שלך, לא צריך להתבייש, יש לך מה לומר, לא רוצה, יש פה שילך. הדיון צריך להיות ברור. תראו, מה קורה, מה ההבדל? אני רוצה להסביר את זה מאוד זווית. מה קורה לכל הבחורי ישיבות בעולם? מה קורה לזה? הם הולכים למילואים, או אם הם עוד לא במילואים, נוסעים בטרמפים, או פגשו מישהו בטיול, או שהוא יושב לאדם באוטובוס, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו עם אותו אדם שהוא דיבר איתו. הם קודם כל מנסים להבין אותו. לפי מיטב המסורת הפוסט-מודרנית. הוא מדבר איתך, אתה מנסה להיכנס לראש שלו ולהבין אותו ולדבר דרך הנקודה שאפשר להבין אותו. ומה אתה אומר? אני לא בעסק, אבל בוא נקשיב לו ונבין אותו. אז מה יוצא? שכל עולם האמונה שלה הוא כבר לא לדיון פה. כל מה שאתה לומד בבית המדרש זה לא הדיון, הוא בכלל מגיע מאיזה מקום אחר, רחוק רחוק רחוק. אתה רוצה להבין אותו, לאט לאט תקדם אותו. טוב, זה בעיה אם תגיד לו את העולם הרוחני שלך, הוא נעלם ברגע, הוא לא הבין כלום. אז מה יהיה? זו אותה בעיה, נכון? היא אותה בעיה עם האלוה. אם אתה אומר לו אמת שהיא חוקה ממנו, אז זה לא מתחבר אליה. אם הוא מתחבר אליה, זה לא האמת. מה עושים? שלב ראשון אתה אומר לי, תשמע, קודם כל אני אומר לך את העולם שלי. אתה תדבר איתי, איתי אתה דבר. למה שאני צריך להביא לך כל הזמן זה? זה עוד הפוך. זאת אומרת, המפגש צריך להיות דו-כיווני. אני שומע אותך, ואתה שומע אותי. ואני משתף אותך בעולם שלי, ואני לא מתבייש, ואני אומר לך את העולם שלי כמות שהוא. לא צריך לפחד, כמובן בקווים הכלליים. לא צריך להיות וולגרי, ולא צריך להיות ברוטלי במילים. מדבר בצורה עדינה, אבל מה? מדבר, אומר לך בתמצית את האמת שלי. זה נשבע לך נורא מבהיל. יפה. עכשיו, כשאני שולל, כשאני אומר לך איזה פיקחות שכלית, עכשיו אני אומר לך, תראה, מה שאתה אומר, זה דעת הקישין נגיד, אבל זה בשביל שתשמע אותי. זה מחזיר אותך ל-י"א. אם זה היה הפוך, לפי מיטב השיטה המקובלת אצל בחורי ישיבות שהם נורא מבינים את הזולת, אז הנושא היה להבין אותו. אגב, אני מקווה, זה לא עניין של גיא ואני או אתה, זה נושא הוא האמת האלוקית כפי שמופיע בישראל, או לבטא הנפש של היהודי שעומד מולנו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו שומעים את הלבטים שאתה אומרים, בוא נקדם אותו לאט לאט. ברור שזה יהיה ככה, זה ודאי שזה יהיה ככה, נקדם אותו לאט לאט, אבל כשיקדם אותו לאט לאט צריך לדעת לאן הוא מתקדם בכלל. אני צריך לשתף אותו בעולם האמונה שלנו, דיינו, של ישראל סבא. מתוכך התפתח דיון. אם החבר אומר למלך חוזר, מלך חוזר היה מגיע, אומר לו, אני מתעניין בדת היהודית, אומר לו, זו הדת היחידה, כל השאר פילוסופיות. זו הייתה הברקה חזקה מאוד. והמלך אומר לו, תשמע, לא ציפיתי להתקפה כזאת, זה וור טוב. אבל זה עדיין לא מגדיר למלך את נקודת הציון, לאן אנחנו הולכים. אתה חשפת את המלך בעולם של אמונה, שהוא לא אומר לו הרבה בשלב ראשון. נכון, תמיד קיים הסיכון שהמלך יתעצבן וילך. זאת אומרת, אם הוא אומר לו, אני מאמין, ולא יעבור מצרק יעקב, יכול להיות שאומר, טוב, טוב. טוב. הוא לא הלך. אתם יודעים למה המלך לא הלך? למה הוא לא הלך? לא. זה לפי השיטה שאנחנו לא מסכים איתה. זה שיטת היריב הקל. יפה, מי אמר זה? בגלל החבר. חוכמת אדם פנם, אני חושב שרק התוכן הוא משמעותי, גם האיכות היא משמעותי. הוא היה שם החבר. מבחינת החשיבה השכלית, החבר הזה מדבר שטויות, אבל הוא נשאר חבר, וזה משפיע את ההשפעות שלו. נפגש בין עולמות צריך להיות, לא לנסות להבין את הזולת. מוסכים להתבזות מורד זה. אתם חושבים שהחבר לא יודע מה המלך יגיד? מוסכים להתבזות. אבל הוא אמר לו דברי אמת, דברים עמוקים שהמלך יכול להבין אותם. מאחר למעשה אני לא מדבר על למעשה, זה גם עוד רעה חולה של בחורי ישיבות, שמהפוליטיקאים הם מבקשים הדרכה רוחנית ומהרבנית הדרכה פוליטית. זה כלל, הוא מרגיש תמיד טוב, יבוא איזה פוליטיקאי יגיד לו זה דברי חיזו ככה ברוך זה משהו, כשהרב מדבר זה פחות, אבל אם יגיד לו זה וורד פוליטי זה טוב. לכן תשאיר אותי בתפקידי ואל תלביש לי כובעים שאינם אהובים עליי. איי איי איי, טוב רבותיי, תעיינו בדברים, יש הרבה מה לעיין בזה. אם הייתם יותר עניים הייתי אומר את זה בצורה יותר יבשה ועניינית, אבל לא צריך לעיין בזה רבות, כי רואה אני דבריי כבדים עליכם. יש לי בסקל את זה, אני כלומר יותר מדי אינסטינקטים אני רואה פה ופחות מדי חשיבה. מה שאמר מלך כוזר, אנחנו לא כמור, אבל צריכים לחשוב למה לא כמור. הקושיות מדי מנסות בחלל האוויר. מקווה שזה ברור לכם שהפסקאות התמימות האלה יש בהם הרבה מאוד. איך אתם עשיתם ככה? מדלגים בסוף יש סגולת ישראל, נכון? בוא נגיע לסגולת ישראל, עוד מעט תהיה סגולת ישראל. בכלל עוד הוא פה באמצע מלחמות, חיטים וזה, עם ישראל, יש פה הרבה מה לאיים, הרבה מאוד. ובפשט אני לא יודע אחר כך, זאת אומרת יש לכם שיעור הפוך, את רבי יעקב השנה שעברה, אז אתם צריכים להשלים איכשהו אחורנית. אני לומד פשט, בעצם יוצא עוד שיעור לשיעור א', ממש פשט ספר הכוזרי. אולי אפשר ללמוד את הפרדס השאר בכוזרי, כלומר דרש והרמז הסוד בכוזרי, אני לומד רק את הפשט. יש הרבה מעניין הפשט, הרבה מורכבות מחשבתית, הרבה חשיבה רב גוונית בספר הזה.
אבל יש פה תשובה בפתקה?
לא. אתה רואה מה כתוב בפסקה י"ז? זהו, הקדמות, זה ייקח זמן.